לנו היא סוגיה מאוד מורכבת, ולעניות דעתי מאוד מאוד יפה בהרכבה הגדולה שלהם. אני רוצה לפתוח בפתיחה של מתודולוגיה שלדעתי גדולי ישראל מעדו בהם. מדוע גדולי ישראל מעדו בהם? כי ניסו להכניס את זה לתבניות של תחומים אחרים, כולל תחום המקדש, בזמן שיכול להיות שהתבנית של דיני הסוטה הם שונים. בשביל שהדברים יהיו מסודרים, אני אתחיל בזריזות בעניין הפסוקים. כשבפסוקים יש לנו ולקח הכהן מים קדושים בכלי חרס, אין לנו בכל התורה כולה מושג כזה שנקרא מים קדושים, בכל התורה, ודאי שזה ממש מאיר לנו שיש פה משהו שאנחנו צריכים לפתור אותו, ואולי לא רק בפתרון טכני. יש פה משהו הרבה 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 מעבר לזה, מים קדושים, ומן המים. יש פה עפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. דבר מאוד מאוד מעניין, ונראה אותו בהמשך כפי שמופיע כבר בראשונים, אצל גדולי האחרונים, יש פה התרכזות במשכן, בקרקע המשכן, והשאלה מה היחס לבית המקדש, וכל בר דעת היה אומר, ברור שבית המקדש אותו דבר, ובגמרא יש הווה אמינא, צריך להבין את ההווה אמינא הזאת שיש פה, על האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, ניקח כמו נתן אל המים. אבל לפני שאני ממשיך, אני רוצה לצייר את הציור כתולדה מהשיעור הקודם. בשיעור הקודם עסקתי במקום. ואני אומר, עוד לפני שאני דן בפרטים, חשוב לי שיהיה ציור ממש מדהים על עניין המקום. מעמידים את הסוטה בשער ניקנור, הערכנו בשבוע שעבר וגם לפני שבועיים, באריכות גדולה על הערך של שער ניקנור. שער ניקנור זה הכניסה לעזרה, והסוטה נמצאת בשער, בחוץ, בפנים. דנו בשאלה הזאת. הכהן נכנס פנימה לאולם. וואו, שער ניקנור, פתח בית המקדש. דיברנו על הטבלה של הלני המלכה שהיא בפתח ההיכל. וואו, זה הופך את סוטה לא כסוגיה איזוטרית, זה איזשהו משהו, משהו הרבה 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 יותר מהותי. ועכשיו, האפר הוא מקרקע המשכן. קרקע המשכן זה ההיכל. לא זכיתי להבין, הרב תומר, הרב נריה, אולי אתם יכולים להבין, איך המאירי מדבר על צפון העזרה, מה קרה לו? מישהו יכול להסביר לי את זה? משנה מפורשת לא ככה, אני לא יודע, ממש פלא פלאים על המאירי. אני ביקשתי שיבדקו לי, אף אחד לא מצא לי איזה פתרון, מי שמצא פתרון שיגיד לי, זה פסוקים מפורשים, זה אי אפשר להגיד אחרת. קרקע המשכן זה לא העזרה. למשכן יש הגדרה, זה לא העזרה. אז וואלה, יש פה משהו ממש ממש מרתק. שער ניקנור, כניסה לאולם, לעניין הדיבור עם הסוטה, כניסה בשביל להעתיק את פרשת הסוטה שנדבר עליה שבוע הבא, וזה בכניסה, ואת האפר לוקחים מאיפה? מתוך ההיכל. עוד לפני שאני מפצח את כל הסיפור הזה, זה סיפור מדהים, פרשת סוטה היא, יש לה משחק מאוד מאוד גדול בין שער ניקנור לבין ההיכל. אני אגיד כרגע משפט שאני אמשיך אותו בהמשך. לדעתי המזבח לא רלוונטי ביחס לפרשת סוטה, חוץ מהמנחה, אבל לגבי הדברים האלה המזבח לא רלוונטי, אני אדבר על זה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה זה מים קדושים. ייקח הכהן, כלומר הוא לוקח אותם כמים קדושים, ונתן אל המים, סירה, מן אפר אשר בקרקע המשכן, ייקח הכהן ונתן אל המים. תשימו לב שהכהן לוקח מים קדושים, לוקח אפר ונותן, ששני ביטויים של לקיחה. ואחרי זה אותם מים קדושים, ומיד הכהן את האישה לפני השם ופרה את ראשה, זה לא עכשיו, דיברנו על זה, וביד הכהן יהיו מי המרים המעוררים. ריבוי נקולל לי. אני ציפיתי למים קדושים, ציפיתי לאפר מקרקע המשכן, ופתאום העסק נהיה מים מרים מעוררים. איך הם נהיו מים מרים מעוררים? למה? ממה הם נהיו מים מרים מעוררים? לפני שאני נכנס, אני חושב שיש פה ציר זמן, על פי הפשט. יש פה מים קדושים בכלי חרס. ומים קדושים, איך אני עדיין לא יודע? יש אפר מקרקע המשכן. וכששמים את האפר מקרקע המשכן ושמים אותם במים, אותם מים קדושים נפחים להיות למי המרים המעררים. הבנתם? הם נפחים להיות למי מרים מעררים. כאשר יש שילוב בין שניהם זה מים מרים מעררים. זה לא קושייה. הם מים קדושים, ואחרי זה הם נפחים להיות למים מרים מעוררים. יכול להיות שאנחנו דנים על היחס בין האפר שבהיכל והמים. אז המים האלה ששם בהם את האפר הם מתלכלכים, זה על דרך הפשט, והם נהיים מים מרים מעוררים. ואחרי זה הוא בא במים המעוררים האלה, שוב חוזרים לעניין הזה של המים מרים המעוררים. המים האלה הם מרים, הם מעוררים וכו'. והשקע את האישה מהמרים המעוררים, פעם אחת כתוב והשקע את המים בלי המררים, והיה עם נתנה ותימול מעל באישה, ובאו בא מים מעוררים למרים.
הרבה כאן זה לא סתם פעם, שיש את העלות, שם באמת עם התחום של המרים, אם אני אומר שמעררים זה כללה, כוללים, נכניס את העלות, זה בדיוק להיות שילוב של שני היסודות.
לא הבנתי, מה שאתה אומר אני מסכים, אבל ביחס למה אתה אומר את זה.
אני אומר את זה שפסוק מפגיעים, אבל אתה סתם, כאילו פעם אחת,
זה אחרי העלות, פשוט. לא, אמרתי, מה שיארתי, שפסוק כ"ז כתוב וישקע את המים, ושם לא כתוב מרים. על זה אמרתי. זה מעניין למה לא, ובא בהם המרים, אני חושב שזה בא לדבר על הדואליות. יש פה בעיה, בעיה קשה. למה קוראים למים האלה מים מרים? בזמן שיש אופציה ונקטע ונזרע זרע. אז למה קוראים לזה? היא באמת שאלה גדולה. מה הסיבה שקוראים לזה מים מרים? היא שאלה מאוד גדולה.
הרב, יש לפעמים בפרשייה כתוב שהמים הם מרים מעררים, ולפעמים כתוב שהמים המעררים למרים. כאילו יש איזשהו יחס לא ברור נראה לי בין שתי התיאורים האלה של המים. גם אני לא בטוח שמים מרים זה בהכרח כללה, רק מים מעררים זה כללה.
אני אענה לך על זה לאור הפרשה השנייה, בסדר? בתורה שלנו, וזו דרך למדנות קלאסית ביותר, יש לי פרשת מרה, אני צריך לבדוק איפה יש עוד מים מרים. זה דרך הלמדנות הכי גדולה, אני לוקח את כל התחומים שיש מים מרים. אז יש לנו אצל אלישע, אבל בתורה יש בעוד מקום אחד בלבד, זה במראה, שכתוב ויישא משה אל ימסו, מימסו ויצאו, מתגרשו וילכו שלושת במדבר ולא מצאו מים. ויבואו מראתה, לא יכלו לשתות מים ממראה כי מרים הם, וילונו וכולי, ויצעק אדוני ויורהו אדוני עץ וישלך אל המים, וימתקו המים שם שם לא חוק ומשפט ושם ניסהו. לא כל כך ברור איך מהעץ הם נמתקים. ישנו מדרש במחילתא דרבי ישמעאל, כן. במחילתא דרבי ישמעאל מופיע פה, טוב זה לא זה. ויורהו שם עץ וישלך אל המים וימתקו המים. רבי יהושע אומר זה עץ ערבה. סלחו לי, לא ברור לי איך עץ ערבה ממתיק. ערבה אין לה שום טעם. רבי לזר המודעי אומר רבי אלעזר המודעי אומר זה עץ של זית, שאין לך עץ מר יותר מזית. איך בדיוק עץ מר ממתיק? שוב אני כבר אומר עץ הרדפוני, שזה עוד יותר מר. אלה, שלושת אלה, הם למעשה מסבירים לנו שהמתקת המים, לדעתי, כי המים זה לא מרים בעצם. ומכיוון שהם לא מרים בעצם, יש משהו שיכול למתק אותם. ולכן ערבה יכולה למתק את המים. ועץ זית יכול למתק את המים. והרדפון יכול למתק את המים. רב שמעון בר יוחאי יש לו דרך אחרת. אומר, דבר מן התורה יראו, מה ויראו השם עץ? ויראו השם עץ אינו אומר, אלא ויוראו. ויוראנו ויתמוך דברי ליבי. זה שיטה של רשב"י, שיטה רוחנית, זה בכלל לא עץ, דברי תורה המתיקו את המים. רבי נתן אומר, קטרוס, ויש אומרים, עקר תאנה ועיקר רימון, דורשי רשומות אמרו, הראו דברי תורה שנמשלו לעץ. זה דברי דורשי רשומות, זה יותר מזה, הראו דברי תורה של שמר, עץ חיים היא למחזיקים בה. אני רוצה להעיר גם על זה. אנחנו יודעים, הגמרא בקידושין אומר, בראתי עץ הרע, בראתי לו תורת תבלין. על מה שמים תבלין? על דבר שהוא רע? לא. סימן שיכול להיות דבר שהוא מר, ואני שם עליו משהו כמו מלח, והוא נהיה טוב. ולכן זה הקטגוריה של אותם דברים. אבל אם זה כך, זו נקודה מאוד חשובה. שהמים ביסודם אינם מרים. ואני חושב שגם בפרשת סוטה יכול להיות שהמים ביסודם אינם מרים. וזה יכול לפרש את המשחק בין שהמים מערערים ושהמערערים למרים. כי באמת המרים זה בפועל. ודורשי רשומות שאומרים שזה דברי תורה זה ממש מדהים. רבי שמעון בן גמליאל אומר, זה מדרש שאני לא מבין, מוזר מאוד. בואו ראה כמה מפורשים דברי הקדוש ברוך הוא מדרכי בשר ודם, כמה מפורשים. בשר ודם במתק מרפא את המר, אבל הקדוש ברוך הוא מרפא את המר במר, הכיצד נותן דבר המטבל לתוך דבר המתחבל, כדי לעשות בו נס. כי היוצא בו אתה אומר, ויאמר ישעיהו ישאו דבלה תאנים, ולא בשר חי כשאתה נותן עליו דבלה תאנים יד נשרח, הכיצד נתן דבר המחבל לדבר המתחבל, כדי לעשות בו נס. כי היוצא בו ויוצא את מוצא המים וישלך שם מלח, ויאמר בו אמר השם, כלומר זה שיטה שאומרת בוא ניצור את הדבר הכי אבסורדי וזה נמתק כי הכל נס. השיטה הזאת נראית לי מאוד מוזרה, כמו אליהו הנביא שבא ושם את התעלת מים. אני לא חושב שזה פשט המקרא, אני חושב שזה שיטה חריגה, היא שונה באופן מהותי מכל השיטות הקודמות, בואו שיש פה מחלוקת תנאים מאוד מהותית, ואני חושב שבעומק העניין המים בנקודת המוצא הם מים קדושים, והמרים זה כנראה לא בהכרח איזשהו דבר שביסודו אנחנו מגדירים אותם כמים מרים מעוררים, אלא שהוא משליך עץ. יש פה תהליך שאותו אני רוצה לבאר יותר. מה? אני חושב שביסודם של המים הם אינם מים מרים, לא בפשוטו של מקרא ולא באמת. בתורה כתוב מים קדושים, לפני שאני מפרש מה זה קדושים. מים קדושים זה לא מים מרים, מוריי ורבותיי. זה אני חושב שהמערים הופכים אותם למרים, זה גילוי שאמר הוא לא מר בעצם. זה קשור ליוחאי למה שאתה שואל. אני חושב שהביטוי הפרדוקסלי הרי זה הפוך. המרים עושים כללה, לא הכללה עושה מרים. אבל באים אומרים לך לא, באמת האבסורד פה שהמים ביסודם הם מים קדושים. ולכן יש פה איזושהי התפתחות שאנחנו צריכים לפצח את ההתפתחות הזאת. מה קרה? בהתחלה הם מים קדושים, אני בכוונה לא רצתי ישר לכיור, שמיד אני אדבר עליו, אני מכיר את כל המדרשים. אני חושב שזה טעות לרוץ ישר לכיור. יש פה מים ויש פה תהליך למה שהם נהפכים. כן, הרב.
אני מתחבר לדברים, אני אגיד באמת, בהתחלה זה מים קדושים, אחרי זה זה מים מרים מעריגים, כשמתחלף והופך להיות המים המעריגים למרים, זה רק שכתוב ובא ובא. זאת אומרת, כמו שכתוב שהרמזת לזה, שזה מתגלה, אם היא באמת סתתה, אז זה מתגלה
שהם מרים. ואם היא לא סתתה, זה לא נס שעכשיו הם לא מרים, אלא כי יש, נכון, כי זה לא מרים. עכשיו, יש פה שאלה גדולה, מה זה מים קדושים? מתחילה שראית את הפרשה זה שיגע אותי, והפתרון של המדרש והפתרון של כל הפרשנים בעקבות המדרש, כולם הלכו בדרך אחת, שבכלי חרס מגיד שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרס, אומר המדרש בספרי, ככלי חרס שהיה בדין, הועיל ואפר ומים מקדשים בפרה, ואפר ומים מקדשים בסוטה, אם למדתי לפרה שעשה בה כל הכלים ככלי חרס אף סוטה, לא דין שנעשה בה כל הכלים ככלי חרס, תלמוד לומר בכלי חרס, מגיד שלא עשה בה כל הכלים ככלי חרס. יש לנו פה שאלה כללית שכבר דיברנו עליה, יש פה כמה תחומים דומים, והשאלה אם הדמיון הוא זהות, או שיש דברים דומים ודברים מנוגדים. בפרה אדומה יש מים ואפר, קיימים הבדלים בין פרה אדומה לבין הסוטה, בפרה אדומה את המים שמים על האפר אפר, אצלנו שמים את האפר על המים, ואצלנו יש דין של כלי חרס, ויש דיון מהו כלי החרס, מהו אותו כלי חרס. אז את המים אנחנו שמים בכלי חרס, כלי חרס בוודאי זה לא כלי מקדש, ואז יש פה דיון אם בכלי חרס יכול בשבר של חרס, תלו נאמר בכלי חרס, המה הדבר בקערה של חרס. המשנה אומרת מביא פיילה של חרס חדשה, הגמרא אומרת מביא פיילה של חרס ונותן לתוכה חצי לוג מים מן הכיור. יש שאלה אם מדובר בחרס חדש או חרס לא חדש. המשנה בנגעים אומרת כיצד מתארים את המצורה מביא פיילה של חרס חדשה ונותן לתך רבית מים חיים. התוספת הזה בנגעים, התוספת בסוטה אומרת היא השקתו ינות משובחים וכוסות משובחים, לפיכך כהן משקה אותה מים מרים במקדה של חרס. הרב עמיחי הביא דברים פשוטים היסטורית על החרס, ברשותכם אני לא רוצה לדבר על זה, אני פשוט מבחינת האורך, זה דברים פשוטים, אני מניח שגם בשיעורים עסקו בזה, אני רוצה להתקדם לדברים יותר מהותיים. אז יש לנו ששמים את זה לכלי חרס. עכשיו מה זה חדשה? בירושלמי בסוטה יש לנו דיון שלם מאוד מאוד מעניין. תני חדשה מתניתן דרבי אליעזר, תני לתמנה המביא פיילה של חרס חדשה, מן תני חדשה רבי לייזר, לייזר ואליעזר זה אותו אחד, דו דריש לה כלי חרס על מים חיים, מה מים שלא נעשה בין מלאכה, אף כלי חרס שלא נעשית בו מלאכה. ברבי אליעזר אני יודע שיש כלי חרס חדש ומים שלא נעשה את המלאכה, איזה מים לא מפורש. בהמשך ניחא תמנו דריש של כלי חרס על מים חיים, מה חמאית לך? מה רבי יוחנן דו סבר כרבי ישמעאל, תני מי קיור, רבי ישמעאל אומר מי מעיין, וחכמים מכשירים בכל הממות. וואו, ועד רבי אליעזר כרבי ישמעאל במים, ורבי ישמעאל כרבי אליעזר בכלי חדש, אשכח תנא בכלי חרס חדשה. כלומר יש פה שיטה שבירושלים מבינים שהיא שיטת רבי אליעזר והיא שיטת רבי ישמעאל, שצריך שני דברים, אחד כלי חרס חדש, שניים מים חיים. לעניות דעתי יש קשר בין שני הדברים, זה לא במקרה. למה צריך מים חיים? מים חיים זה מים מהמקור, כלי חרס חדש זה גם כן בנקודת הראשית. שיטת רבי אליעזר בכל השס, אני יכול להראות לכם בכתובות, בפאה, במציאה, בעשרות סוגיות, תמיד רבי אליעזר הולך על פי נקודת הראשית, תחזור עמת המים לאחוריה, לנקודת המוצא של המים. הדרך להתמודד עם הסוטה זה לחזור לנקודה בראשיתית, ולכן אני צריך כלי חרס חדש ואני צריך מים חיים. עכשיו אם אני צריך מים חיים, עדיין אני לא יודע מה זה מים קדושים, מה זה מים חיים, מה זה המושג הזה מים קדושים. אני העליתי השערה, לא מצאתי אותה בשום מקום, שמונח קדושה זה הבדלה, והסוטה אנחנו צריכים להבדיל בין טומאה לנקטע ונזרע זרע. הבדלה איפה היא? מה היא? היא כרגע לא ברורה. בינה לבין, בין טומאה לקדושה, איפה היא נמצאת? זה הבדלה.
אבל קדושה זה הבדלה.
המונח קדושה זה הבדלה, ודאי. קדושים תהיו כי קדוש אני, אני מובדל וגם אתם מובדלים. המונח קדושה זה הבדלה, זה על דרך הפשט. בסדר, אבל זה לא משנה, תעזבו את זה. אני ארתי שלא ברור זה. עכשיו, יש פה דין לא במקדה, איתה נתני אפילו במקדה, יש פה דיון שלם, ואז יש מפוחם, לא מפוחם.
למה לא לקבל פשוט את חז"ל? למה לא לקבל פשוט את חז"ל של ילדי קדושים? שזה
הכוונה, מה מהמקדש? את הספרי, לא מהמקדש, מהכיור, תכף אני אסביר. תכף נדבר. אני מעלה את זה בתור השערה, אין לי מה לדון על השערה, גם אני לא בטוח שהיא נכונה, הרב מיכאי. בואו נדון בחז"ל, זה הרבה יותר מעניין. טוב, הגמרא גם מביאה את אותם דברים, אני לא עובר עליהם עכשיו, חבל לנו על הזמן. תוספות כותב, ומה מים שלא נשתנו, תימה, דמאחר דמי כיורן, ומי כיור כשרין במי מקווה, ומי מקווה שנשתנו מראה אין כשר, כדתנן מסרת מקוואות, דמי צבע אין פוסלים המקווה בשינוי מראה, ותימה לרבי, מה ישנה דאחה? אמר מה מים שלא נשתנו, פק בית דמסרת עבודה זרה, לא מסיק אחרי גבי בשולי עובדי כוכבים. אז באמת יש לנו דיון פה על, על העניין הזה של ה... של המים, מהם, וכלי חרס שלא נעשית בו מלאכה מעולם, ולא יראה ככלי בלה מאורך הזמן. ואז יש דין אם יחזרו לכבשן שזה מופיע לפני זה, נותנו לתוך הצילו. אני מדלג על הדברים האלה, הם פחות חשובים לי כרגע. המשנה למלך אומר, הביא כלי חרס חדש שלא עשית במלאכה, כתב מרן ושליטמו על רבינו. ואני אתמר בקושיית מרן, דה בגמרה יקשו למען דהית לתיים את רבי ישמעאל משום דגמר כלי כלי ומצורע, דמה למצורע שכן טעון ארץ ואזור, וכמה רבה בכלי חרס כלי שאמרתי לך כבר, ולפי זה תיים את רבי ישמעאל, לא משום דגזרה שווה דכלי כלי, אלא משום דגל לקרא בכלי חרס, דווקא במצורע ומים חיים, בסוטה לא. ורבינו פסק כרבה שבאמת בסוטה לא צריך את הדבר הזה. עכשיו, זה כל זה לגבי הכלי. עכשיו בואו ניגש למה שהרב עמיחי ביקש. מה זה מים קדושים? אז אני אביא אחרי זה את רבנו בחי. הספרי אומר, מים קדושים אין קדושים אלא שקידשו בכלי. ואילו הם, אילו מי כיור. קודם כל אומר לנו מה זה קדושים, התקדשו בכלי שרת. זה מים קדושים. כל הפרשנים הלכו בעקבות זה, הרב עמיחי אומר שזה הכי פשוט, אין לי אלטרנטיבה חוץ ממה שהעליתי, היא לא רלוונטית כי אף אחד לא קיבל אותה, אז אנחנו חוזרים לפירוש שקידשו בכלי. ואילו הם מי כיור. אבל, עומדת שאלה בפנינו, אני אענה על זה בהמשך. אני חושב שהיא שאלה טובה מאוד. למה אומרים מים קדושים? שלא, לא רק זה, למה זה לא נמצא בשום מקום? וזה לא נמצא בשום מקום. ברור שאתה רוצה להדגיש בו משהו מאוד רציני, אי אפשר. עכשיו, אלה שקידשו בכלי ואלו הם מי כיור. לא ברור כל כך, מה נכנס הכיור למשחק הזה? אתה רוצה להגיד שצריך לקחת מים שהתקדשו בכלי שרת, תגיד שהמים צריכים כלי שרת, למה דווקא הכיור? זה גם לא הדבר הכי פרקטי, הכיור נמצא בין האולם לבין המזבח, למה דווקא הכיור? אז לי יש איזה דרך חדשה פה, שתכף אני אסביר אותה יותר, שיש לנו כל הזמן משחק פה בין שער ניקנור, פתח ההיכל, ההיכל והכיור שהוא בין העולם בין המזבח, ויש עניין מהותי דווקא מהכיור, לא כי אי אפשר בכלי שרת אחר, כמו שאפשר לקדש כהנים, כמו שכהן גדול ביום הכיפורים לא מקדש בכיור אלא בכלי שרת אחר, הוא מקדש ידיים ורגליים, גם פה אפשר בכלי שרת אחר, אבל חכמים בחרו בדווקא את הכיור, דווקא את הכיור, כי אני חושב שיש פה איזשהו עניין מהותי של הפתח של הכיור של מקום הטבלה של הלני המלכה, יש מתח בין ההיכל לבין שער ניקנור. אני אגיד יותר מזה, כאשר אנחנו מדברים על שער ניקנור, מה אנחנו רואים? שהוא כנגד קודש הקודשים. לא אומרים ששער ניקנור הוא כנגד המזבח, שער ניקנור הוא כנגד קודש הקודשים. פתח ההיכל בקל וחומר הוא כנגד קודש הקודשים. לקחת אדמה מההיכל, יש פה איזשהו עניין בדווקא. והרב עמיחי, שאתה שואל על המים קדושים, כנראה פרשת סוטה, עניין הקודש הוא מהותי, ועניין בית המקדש הוא מהותי, זה לא רק עניין של הכהונה, והיא נמצאת בשער ניקנור, והטבלה נמצאת בפתח ההיכל, והאפר נמצא בהיכל. מה העניין דווקא בהיכל? אני אגיד יותר מזה, אני הייתי מציע שהאפר יהיה ממקום המזבח. למה? כי משם נברא אדם. ואומרים לא, אנחנו לוקחים אפר מאיפה? אפר מההיכל. אז למה מההיכל ולא מקודש הקודשים? זה אני חושב פשוט לגמרי, אסור להיכנס לקודש הקודשים, זה לא קושייה. אבל עקרוני, המשכן, הבית, הוא באמת קשור לזה. ולכן אני חושב שיש איזשהו עניין מהותי בכיור. גם המשנה אומרת, וויפל לי שחזר חדשה ונותן לתורה חצי לוג מים מן הכיור. יש עניין לקחת מים מהכיור, כלומר מים שקדושים. המדרש הבא, זה מה שאני מביא פה, מה שהרב נריה אומר, ולקר הכהן מים קדושים, אין מים קדושים אלה שהתקשו בכלי, ואלה מקיור. ולמה היו המים מקיור? כפי שהכיור לא נעשה אלא מן מראות הנשים, שנמר ויעשה את הכיור נחושת. אותם נשים שאמרו, האלוהים העיד עלינו שיצאנו תאורות ממצרים, כשבא משה לעשות כיור, אמר לו אלוהים באותן המראות עשה אותו, שלא נעשו לשם זנות, אמנו תהיינה בנות. זה מדרש ידוע שהזכרנו אותו הרבה פעמים, מאוד אהוב עליי, הרב נריה, ואני חושב שבאמת זה מסביר. אני חושב שיש עוד הסבר, ואני לא מסתפק רק בעניין של הכיור הזה, שבגלל זה. יש לדעתי עניין מהותי בציר של הקודש. והרב עמיחי, שאתה אומר, מה זה המילה, מים קדושים? כן, סוטה לא יכולה להיטהר בלי חזרה לנקודת הקודש בשיא עוצמתה.
איפה כתוב שהיא ניטהרת?
מה?
איפה כתוב שהסוטה ניטהרת?
אם היא נקטה ונזרע הזרע.
ואם לא,
אז גם כן. התמודדות עם בעיית הסוטה מחייבת התמודדות בקודש. אי אפשר בלי התמודדות בקודש. ולכן המים פה מוגדרים כמים קדושים, כי לכאורה הייתי אומר הסוטה קשורה לעולם חוץ מקדשי. למה אנחנו מביאים את כל הסיפור הזה למקדש? לא. אנחנו מביאים את כל הסיפור הזה למקדש, דרך אגב זה מאוד פשוט, בקודש הקודשים יש שני קרובים, פניהם איש אל אחיו. כל יסוד המקדש זה השלמות והאמון בין איש לאישה, ולכן זה מכוון הכל, ולכן צריכים מים קדושים. גם אם היא תתפוצץ, יש פה מגמה ברורה, כמו שהנביא חזקל אומר, שכל הנשים רואות את זה, בשביל ליצור עולם של קודש. עולם של קודש הוא עולם של גבולות. האיש מקדש, אסורה כולה אלמה כהקדש. יש פה ממש משהו מהותי שגם הוא קשור לקדושה. עכשיו אני רוצה להראות לכם הפוך על הפוך, שהסוטה הבטה לחכמים בניין אב לעולם הקדושה. ואיפה אני יודע? קידוש ידיים ורגליים זה מונח חזלי, בתורה לא כתוב קידוש. אז תמיד שלמדנו הסברתי למה חכמים הלכו ודיברו על קידוש ידיים ורגליים בתור קידוש ולא בתור רחיצה, ואילו במקווה זה בתור רחיצה. מה הסיבה? כי יש שני סוגי טהרה. יש טהרה של תנאי, והיא תפילה במקווה. אבל יש טהרה בתוך העזרה, כאשר אתה טהור. זאת לא טהרה, זוהי קדושה. יש הבדל בין טהרה לבין קדושה. פעם אמרתי משהו שאני חושב שהוא נפלא מאוד, סדר השס שלנו זה זרעים מועד נשים נזקים קודשים טהרות, ולכאורה מה היה צריך להיות? טהרות קודשים. אלא אם זה היה טהרות קודשים, זה העולם סופי. אומרים לך קודשים טהרות, הקדושה של עכשיו היא הטהרה של ההמשך, ולכן התורה מגדירה את, את זה בתור רחיצה. היא לא מוכנה להגדיר את זה בתור קדושה, אבל חכמים בשביל להבחין בין טבילה בכניסה לעזרה לטבילה בקודש, הם יוצרים איזשהו עולם אחר. אני אפילו מוכן ללכת עוד שלב, דרך אגב, אני, אז זה לא מעניין אותי, אני אמשיך את הדברים החשובים לי היום, אני לא הולך לדחות לשבוע הבא. יש, אני טוען שתי דרכים להתמודד עם העולם. דרך אחת זה מפתחות החיצוניים, דרך אחת זה תנאי. הרב תומר אחרי על קבלת תלמידים, אומר רבותיי, אני לא מקבל לישיבה תנאי אלא מי שגמר בבלי בירושלמי. הגיוני? מי שלא, כתנאי הוא לא יכול להיכנס. זה נקרא מפתחות חיצוניים. אם הוא יעשה את זה, מה יקרה? מה? לא יהיו הרבה? טוב, אז יהיה מעט. יש פה כמה שחושבים שגם מעט לא יהיו. בסדר, אז אני חושב שזה בעיה, אבל זה, יש דבר אחר של של התארות בתוך הקודש, לא כתנאי. הוורט המדהים של זה, זה הוורט של הרים. רבן גמליאל שם שין ג' שכל מי שאין תוכו קברו לא ייכנס לבית המדרש. שהדיחו את רבן גמליאל, רבן גמליאל נתווספו ספסלים, ורבן גמליאל נסתר שם החס ושלום ומנה תורה מישראל. שאל בעל חידושי הרים בתקיפות גדולה, תגיד לי רבן גמליאל, אתה לא יודע כמה אנשים אתה כל יום מנעת מהם כניסה לבית מדרש? מה, ברגע אחד אתה משנה את התפיסה שלך שמי שאין תוכו קברו? אמר הרים תשובה מבריקה. רבן גמליאל לא שינה את התפיסה שלו, אבל הוא נכנס לבית המדרש, הוא רואה שכל אלה שאין תוכם קבורם נהפכו להיות תוכם קבורם. כשאני עוסק בבירור אם היא טמאה או טהורה, בחוץ אתה מסבן את הכל, אתה מסתובב. כשאתה מגיע אל הקודש ואתה אומר לאישה, אם את נטמאת, תגידי שנטמאתי, זה כבר עולם אחר. זה עולם של הקודש. ולכן חז"ל באו ולקחו את מונח הקדושה הנמצא במים קדושים בסוטה, ותרגמו את זה על קידוש ידיים ורגליים בקידוש ידיים ורגליים. זה לכאורה הפוך על הפוך. קידוש ידיים ורגליים נלמד מסוטה, התשובה היא כן, כי באמת יש תשובה שהיא רק בקודש, אי אפשר שהיא לא תהיה בקודש. ובאמת אני לא חושב שאפשר להתמודד עם חוסר נאמנות בלי כניסה אל הקודש. אם אין יראת אלוהים המקום הזה והרגוני על דבר אשתי, אם אין כניסה ואם לא תהיה כניסה אל הקודש גם בעולם הדתי, אז ימשיך להיות עולם של שקר. כל המשחק לברר פה אם טמא או טהור הוא מחייב מים קדושים, הוא מחייב בתוך הקודש, לכן זה מוגדר כמים קדושים. אבל בואו נמשיך.
טוב, אבל צריך לומר גם שיש פה עוד רובד, עוד צד, שחלק ממה שהמים הקדושים מאפשר זה בעצם גם את ההתמודדות, מפגש עם טומאה. כלומר אין פה תהליך טהרה של האישה, אין פה גם בקשה שלו, זה לא הנושא לטהר את האישה.
אז אני לא בטוח, אם היא נטמאה אי אפשר לטהר אותה, אבל אם היא נסתרה,
זה מה שמפוצץ אותה. זאת אומרת, המפגש עם הקודש שיוצא החוצה זה מה שגורם את הבירור.
נכון, והבירור הוא נוקב, לא כל דבר ניתן לתיקון, ואני חושב שזה בירור נוקב מאוד. התפיסה שאפשר לעשות הכל ויהיה בסדר, אין דבר כזה. יש דבר שהוא אל חוזר. היא יכולה להגיד טמאה, היא יכולה להתגרש, לא לקבל כתורה, לחזור בתשובה, להתחתן ולבנות חיים חדשים, בבקשה. התא הזה הוא מת. בלשון של הדיינים זאת אישות מתה.
ויש פה מוכנות שהקודש, במלוא עוצמת החיים של הקודש, יותר פוגש בתא מת. יש פה פלא גדול בפרשייה.
שמה פוגש ומה?
שהקודש, עם כל, עם כל העוצמה והחיות הפנימית של הקודש, יוצא ופוגש באישה שמחזיקה בתוך התורה.
אמת?
זה פלא גדול שיש בו במים הקדושים.
נכון. טוב. אני רוצה להתייחס אם צריך מקיאור דווקא או לא צריך מקיאור דווקא. הבאתם בדפי מקורות יפה מאוד את הרי פרלה, שכולם עמודו דבי קיאור בעינן, ואז הוא מביא את הספרי, ואם אפשר או אי אפשר, ובסוף הוא מביא את הרב דוד פרדו, שכתב דמשמו למי קיאור מדכתי ולקח מים קדושים, משמה דבשעת לקיחה כבר קדושים אין, דלקה לממר מים באלמה שנותן אותם לכלי שרי תחילה, שהכלי מקדשן ועדר מערה אותם בכלי חרש, אם כן לא היו קדושים בשעת לקיחה, עיין שם. אני חושב שהוא אומר דבר באמת פשוט, שיש דין לקחת מים קדושים, ולכן מהכיור, אני העליתי אפשרות כפי שאמרתי, שמהכיור, כי הכיור נמצא בתוך הקודש, בין האולם ולמזבח, והוא בא לברר, הוא בכניסה להיכל, בגישתם אל המזבח לשרת, או בבואם אל אוהל מועד. עכשיו, לגבי הרב עמיחי, אתה קראת לפרק הזה, הפקעת הקדושה של מי הסוטה. אני חושב שאתה נתת כותרת טובה מאוד, ואני חושב שהגריז ועוד גדולי עולם הסתבכו בגלל שהם לא ניתחו את הסוגיה בצורה נכונה. וגם הרב נרי, ראיתי גם בדף מקורות שלך, אני חלוק ואני רוצה שתגיב על הניתוח שלך בעניין של עמי סוטה, אף על פי שלך יש יסודות גדולים בירושלמי ובעוד מקומות שאני אדבר עליהם. בתוספתא, קודם נראה את המקורות הקדמונים. כתוב, עד שלא נמחקה המגילה, אמרה איני שוטה, או שאמרה טמאה אני, או שבאו יודעים שהיא טמאה, המים נשפחים ואין בהם משום קדושה. זה תוספתא אחת. התוספתא הזאת מופיעה גם בירושלמי. בירושלמי בהלכה ג' תני אין בהם משום קדושה, מהו לגבול בהם את עתית? מה בכך המים נשפחים? תני יש בהם משום קדושה. תמיד הירושלמי הוא אילג. נראה לי שהפירוש הנכון שיש פה מחלוקת בין שתי ברייתות. ברייתא אחת אומרת אין קדושה, ברייתא השנייה אומרת יש קדושה. יש לי שאלה, האם הברייתא שאומרת אין קדושה סוברת שהמים שמשקים אותם אינם קדושים? המים שמשקים את הסוטה הם קדושים או לא קדושים? אז למה פה הם לא קדושים?
בגלל שזה פעם יקרוב, אבל לקיחה כבר הייתה שם קדושים, כבר מראש שהיא
עוד שהיא עוד קדושים, או שהיא כבר מראש שהיא... רק שנייה, סליחה. אם אמרנו שהמים הם קדושים בגלל שנלקחו מן הכיור, ממה נובעת קדושתם לכאורה? מיד אסתור את כל מה שאני אומר. מהכיור. עכשיו הגענו למבוך, שהמים האלה מיותרים, הם קדושים או לא קדושים? בא הגריז ושואל שאלה בדומה לשאלה של הגמרא במעילה, קדושה שבהם להיכן הלכה, נכון? כתולדה מזה באים אנשים, וגם בדף של הרב נריה הבנתי שככה הוא ניתח את הדברים, ואומר שאותו תנה, אותה תוספתא שאומרת שאינם קדושים ואפשר לגבל בהם את המלט, אז המים של הסוטה אינם קדושים, ולמנדה אמר שאי אפשר, אז המים הם קדושים. עכשיו אני חושב, ואז אם הם לא קדושים, השאלה קדושה שבהן להיכן הלכה? זה מה ששואל הגריז, תכף נראה מה הוא עונה. אני חושב שלכולי אלמה המים היו קדושים, ולכולי אלמה משקים את הסוטה במים קדושים, לכולי אלמה. אפשרות אחת, אלא מה? קדושת המים אינה בגלל הקידוש בכלי שרת, או הקידוש בכלי שרת מקדש את המים לייעוד. ואסביר את דבריי מה הכוונה מקדש את המים לייעוד. ישנם שני סוגים, אני פשוט רוצה לפשט, אני מבקש סליחה מהגריס, אני מביא קודם את מה אני חושב על הסוגיה, ואחרי זה אני אביא את דבריו, אני מבקש סליחה ממנו, רק פשוט אחרת אתם תתבלבלו ואני לא רוצה שתתבלבלו. אני רוצה לטעון טענה כזאת, המים בכיור קדושים, נלקחו להשקיית סוטה הם קדושים, פקע היד בגלל שהיא אומרת טמאה או בגלל שבאו עדים, פקעה הקדושה. על השאלה הקדושה שבהן להיכן הלכה, מה התשובה שלי? מאוד פשוטה, הקדושה נבעה מייעוד המים להשקיה, פקע הייעוד, פקעה הקדושה. ואסביר, הוכיח את המושגים האלה שלי. יש להבדיל לעניות דעתי בין שני סוגי קדושה, בין קודשי מזבח לקודשי בדק הבית. קודשי בדק הבית זה קדושת שווי, קדושת הווה, הם קדושים כי ההקדש הוא הבעלים. קורבן הוא קדוש לא בגלל שההקדש הוא הבעלים, אלא בגלל שזה מיועד לעלות על גבי המזבח. אומרת הגמרא במעילה, קודשים שמתו יצאו מידי מעילה דבר תורה. שואל אולה, קדושה שבהן להיכן הלכה? הרי אדם יכול להקדיש אפילו אשפה. מה התשובה? מאוד פשוטה, שאני מקדיש אשפה לבדק הבית זה קדושת שווי, אבל שיש קורבן קודשי מזבח זה קדושת ייעוד. פקע הייעוד, פקע הקדושה. שאלה של הגריז לא מתחילה, שאלה של הגריז נמסה כלא הייתה לפי התפיסה הזאת. הוכיח לכם את המושגים האלה ממקור אחר. ישנה הגמרא במעילה, אחד מיסודות דיני מעילה, כל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו. ממעילה, הדשן שעל גבי המזבח, אחרי תרומת הדשן, לא מועלים בו. משנה מפורשת במעילה אומרת, שמועלים בדשן שמוכרים לגננים. הגמרא שואלת, איך זה יכול להיות? הרי כל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו. עונה הגמרא, זה מעילה מדרבנן. הרמב״ם הכריע להלכה את פשט המשנה שזה מעילה מדאורייתא. הסברתי לפני שנים את הרמב״ם ואמרתי שהרמב״ם מאוד מאוד פשוט, המעילה בדשן זה מדין קדושת יהוד, וכל דבר שנעשית מצוותו אין מועלים בו. אבל כאשר מוציאים את הדשן לנחל קדרון והגננים לוקחים עליו חסות, הוא נהפך להיות קודשי בדק הבית, ולכן יש מעילת שווי מצד בדק הבית. והרמב"ם לא קיבל את הגמרא, אלא חזר לפשט משנה, שהגמרא היא לא פשט משנה. כבר כתב את זה בבדי אהרון השחור, ושנתתי את בדי אהרון השחור לרבי גאונה בן צהל, אז הוא כתב לי, דבריך תמוהים מאוד שאתה אומר שהרמב"ם חלק על הגמרא, אבל אתה צודק, עיין שם ועיין שם ועיין שם ועיין שם, שהרמב"ם פוסק לפי משנה נגד גמרא. נתן לי כמה מקורות, כתב לי מכתב יפה מאוד, אומר עיין עיין עיין, וכל המקומות האלה רואים. כלומר, היסוד הזה שאני מדבר עליו זה לא יסוד שאני ממציא בסוטה, זה פשוט אני מסביר את מושג הקודש של זה. עכשיו פה צריך לדעת, זה דבר מאוד מאוד מעניין. מה הדבר המעניין? בדרך כלל דבר קדוש הוא קדוש לאיזשהו משהו על המזבח, ופה הדבר הוא לא קדוש לגבי המזבח, הוא קדוש לקדש כהנים, והוא קדוש שאני יכול להשתמש בו למי סוטה. אבל זה לא משנה שום דבר, מכיוון שהוא קדוש בקדושה הזאת. דרך אגב, לא מצינו מעולם שכל שבדק הבית יש בהם לינה. לינה זה רק בקודשי מזבח. ולכן יש דיון הן במאה הכיור, הן בכהן שקידש את ידיו ואת רגליו, והן במי סוטה, האם יש לינה או אין לינה? זה לא במקרה משותף לכולם השאלה הזאת, אם יש לינה או אין לינה. בא הגריז, עכשיו תרשו לי להראות לכם את הגריז, בא הגריז ואומר כאן.
הרב, אתה יכול לתת קצת יותר להסביר למה יש פה קדושת תיעוד מיוחדת?
כן, המים האלה נועדו לשתייה. ברגע שאפיק השתייה נעלם, הקדושה נפלה. פשוט, זה קדושת ייעוד. כי בכיור הם בסטנד ביי להרבה מטרות. המטרה העיקרית זה קידוש ידיים ורגליים. מטרה מאוד מאוד נדירה להשתמש בהם לסוטה. אכן, גם כהן שלוקח אותם לקידוש ידיים ורגליים, הם נפסלים בלינה כאשר גומרים. ויש עוד דינים שלמדנו, אתה היית בשיעורים האלה, אני לא אעריך עכשיו בכל השיעורים האלה, אבל ברור שמי שלא למד זבחים לא יכול ללמוד סוטה. זה ברור, זה אתם צריכים ללמוד. וזה צריך להגיד לכל האבריחים שלומדים איסור ויתר, אם הם לא למדו זבחים הם לא יודעים.
לא, אבל קידוש ידיים ורגליים יש בו איזשהו צד של עבודה. בהשקעת סוטה,
זה לפי הדרך הזאת, זה גוף הטענה שלי שהשקיית הסוטה היא עבודה, ולכן התורה מתארת אותה כמים קדושים. אולי לפני הגריז, אני אציג אלטרנטיבה. אלטרנטיבה לפירוש הזה, שלוקחים מים קדושים, וברגע ששמים בהם תאפר, פוקעת הקדושה. מה שלא יהיה, אינני מקבל תפיסה שהמים לא קדושים בכלל. כי אז אני חוזר לשאול מה זה מים קדושים. אלא אם כן ימציאו את התירוץ שאני המצאתי שאין לו בסיס ואני לא יודע מי אומר אותו בכלל. ואני לא יודע אם הוא נכון, גם זה אני לא יודע. ברור, השאלה באיזה שלב פקע הקדושה. אז יש אפשרות ברגע שנתנו את האפר פקע הקדושה, ויש אפשרות שפקע הקדושה ברגע שהם הגיעו ליהודם בהשקיית הסוטה, ויש אפשרות ברגע שיש אפקייטה מהשימוש בגלל שהיא אמרה תמאה אני. אבל ברגע שהיא אמרה תמאה אני זה כמו קודשים שמתו. אז אני אגיע לרמב״ם עוד רגע, בסדר? קודם כל זה אמיתי מה שאני אומר, עכשיו ניגש לרמב״ם, בסדר? הגריז טוען כך. עכשיו בואו נראה את הגריז ואני מבקש את סליחתו שאני קודם הצגתי את דרכי. אומר הגריז, רבי דד בשם רי מי סוטה נפסלים בלינה, רבי לזר בשם רבי לזר כל שאין ממנו למזבח אין הלינה פוסלת. עניין לינה הוא עניין מאוד מרתק. מאיפה לומדים לינה? לא ילין חלב חגי עד בוקר. זה נאמר בקורבנות, וזאת שאלה גדולה, איך אפשר בכלל לדבר על לינה? בגמרא בזבחים בברית הרבי אומר שלינה פוסלת בקידוש ידיים ורגליים. מה הקשר? לינה זה בקורבנות, איך מרחיבים את תכונה? זה מה שמופיע בירושלמי הנפלא הזה, שאומר כל שאין ממנו למזבח אין הלינה פוסלת בו, ופה זה לא ממנו למזבח. קודם כל אני אענה על קידוש ידיים ורגליים. קידוש ידיים ורגליים נאמר בגישתם אל המזבח, וכהן שעולה על המזבח זה כאילו הוא מקריב את עצמו, ולכן זה כלול שיש ממנו למזבח. כניסה להיכל היא דרגה יותר גבוהה, וזה לא הזמן כרגע להאריך. אבל השאלה הגדולה, איך בסוטה יכול להיות את הדבר הזה? איך בסוטה זה יכול להיות? אז יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שמי שאומר שיש לינה בסוטה חולק על מי זה רבי לזר שם, אני לא זוכר, על מה שמופיע בירושלמי, כל שאין ממנו למזבח. לא, לינה פוסלת גם בדברים שהתקדשו בכלי שרת והם לא לגבי המזבח. אבל יש אפשרות יותר גבוהה, לבוא ולומר כמו שקידוש ידיים ורגליים, רבי אומר שיש בו לינה, אבל קידוש ידיים ורגליים זה לא רק מזבח אלא גם אוהל מועד, כל סוד הסוטה מחייב את הקישור לקודש, ולכן האפר הוא מן ההיכל. תכף אני אדבר על האפר, הוא מן ההיכל בדווקא, הוא דווקא מההיכל, ואז אני לא חייב להגיד את זה, אני לא חייב לומר שזה סותר את הכלל של כל מנו לאכל אין הלינה פוסלת בו. פה ברור שמי שאומר את זה בירושלמי, אם אני אומר שרק מזבח, אז מי סוטה אין בהם לינה. בפרק ג' הלכה ג' נמחקה מגילה ואמרה תמיאני, זה עוד ירושלמי, הירושלמי הקודם זה פרק ב', המים נשפחים, תני אין בהם שום קדושה, מה הוא לגבל בהם תתית? מה בכך המים נשפחים? תני, יש בהם שום קדושה. שואל הגריז, צריך עיון, דמי סוטה נלקחים ממי קיור, ואם כן פסולינה, שיש במי קיור, יש במי סוטה, דהרי זה אותם המים, אם כן מה הספק במי סוטה, וצריך להסתפק במי קיור עצמם. הוא שואל טוב, הוא אומר הרי יש סוגיות מפורשות בגמרא בזבחים, האם מי קיור נפסלים בלינה או לא נפסלים בלינה, פשט המשנה שהיה מוכני, מערכת שלמה, כלומר פשט משנה שהם כן נפסלים בלינה, אז הוא אומר אני לא מבין, איך אתה יכול להגיד שאין בהם קדושה, אם אנחנו רואים שמי סוטה נלקחים מן הכיור, אז יש בהם גם פסולינה והם גם קדושים, איך אתה יכול להגיד שאפשר להשתמש בהם לזה? ממשיך הגריז ואומר, דמי סוטה נלקחים מכיור, פסולינה של מכיור יש מי סוטה, מה הספק? אני כתבתי את מה שאמרתי לכם קודם, לעניות דעתי יכול להיות שמי הכיור ייפסלו בלינה מפני שהם מיועדים להקרבה, אבל מי כיור של סוטה לא ייפסלו בלינה. זה אפילו אפשר להגיד יותר מזה, מי הכיור שנלקחו לסוטה הם לא שייכים להקרבה, יש דין לקחת מים קדושים, אבל מרגע שלקחתי אותם הם כבר לא קדושים, גם זאת יש אפשרות. ועוד הוא שואל, אגב,
ואז אומר שכן יש באמת איזושהי הפקעה של הייעוד שלו.
העליתי שתי אפשרויות, נכון? שתי אפשרויות, אני אמרתי שתי דרכים. ועוד צריך עיון, שואל הגריז, על המן דאמר דסביר על ידי בהם קדושה, הוא מותר, אף לגבלם בתית קשה, דאמי דאמי קיור הם בקדושים קדושת הגוף. איך נפקעה הקדושה? למה לא יחזור וישפכם לתוך הקיור? במחיקת המגילה יש לומר דלא מקרה שנעשית בו מלאכה. אני לא מבין למה אומר את זה, עדיין לא מחקו את המגילה, אלא מדובר במצב שכנראה נמחקה המגילה, כך או כך. ואז מה הוא אומר בלשון בריסקאי, שזאת אפשרות אחת, נראית כשנהיו מי סוטה והפקעת בקדושה. כלומר המהלך לפי הגריז זה מהלך הגיוני, שלוקחים מים קדושים, וברגע שאני לוקח את המים הקדושים לסוטה, פוקעת הקדושה. עכשיו ברמה מסוימת, דווקא לגריז, עניין המים קדושים מקבל משמעות גבוהה יותר. כי אם מי סוטה אינם קדושים, למה אני צריך לגרד מים קדושים? אתם מבינים? דווקא מה שהגריז אומר, מה? נכון, זה מדהים. זה, אחרי, אם אני נשאר במילים הבריסקאיות בלבד, זה נשמע חסר היגיון, אבל הורים אחד לא, המציאות מתמת, תדע לך, נקודת המוצא היא קודש, תיקח מים קדושים, אבל ברגע שהגרת לסוטה, תדע לך, זה כבר לא קדוש. אז אני חושב שברמב״ם, באמת זה העניין של קדושה במי סוטה, אבל בוא נראה את הלשון של הרמב״ם. איפה אתה יכול להקריא את הלשון? אבל סליחה, הרב לא אמר, דווקא הרב מסתדר היטב מה שאני אומר, ואם מה שאני מקריא לא מדויק תתקנו אותי, בסדר? הוא עצמו מבין, הגריז את הרמב״ם, קשה דרם פגדל וסוטה הלכה ופסק, ואמרה תמיה אני אף עדי שנמחקה מגילה המים נשפחים, מפני שאין בהם קדושה. המים נשפחים, אין בהם קדושה, עכשיו אין בהם קדושה, אתה לא חייב להגיד שבכלל מה מהם אין קדושה?
אין מה קדושה, זה מציאות
הרי. יכול להיות ברמב״ם, אני לא יודע. אז אם אתה רוצה, אז אני אשאר לבד, אני עומד על דעתי בזה לבד, שאפשר להסביר את היעדר הקדושה, שאם יש קדושה או אין קדושה, מה אופי קדושת מייסותה? האם אופי קדושת מייסותה אקוויוולנטי לקורבן, ואז זה קדושת ייעוד, ואז כל המהלך שלי נכון, או שאופי קדושת מייסותה זה קדושה של חפצה, של כמו בדק הבית, וזה לא קשור למזבח, ואז ממילא יהיה קדושה גם אחר כך. זה שתי אפשרויות שאפשר להסביר במחלוקת הזאת. אני לגבי הרמב״ם, אני נוטה שמצלצל יותר כמו שהרב נריה אומר, כך אני חושב. נקריא עוד פעם את לשון הרמב״ם. אמרה תנאני אבא בנך המגילה, מים נשפחים, פני שאין בהם קדושה. אפשר להסביר, אין בהם עכשיו קדושה. לא יודע, במים האלה אין קדושה. אבל אפשר להגיד שבכלל אין קדושה, זה יותר פשוט, וזה הניגון של מה שאתה רוצה. מה? מכאן
מגילה, אומר
הרמב״ם,
לא, מכאן מגילה אין קדושה.
אז אמרתי, אני נותן להגיד שאתה צודק, אבל אני יכול לבוא ולומר שהיה קדושה במחיקת המגילה, ועכשיו שלא משקים אספקה הקדושה. ברגע שהיא אמרה טמאה, ברגע שהיא אמרה טמאה, ברגע שיש הפקאית אל השימוש, כמו קודשים שמתו, ברגע שיש הפקאית אל השימוש, מאותו רגע פקעה הקדושה. טוב, בואו רגע נסכם. שנייה אחת, תנו להסתכם ואז תשאלו בשביל שזה יהיה ברור. תקשיב, אנחנו יודעים שמי סודה בנקודת הראשית הם קדושים, ועל פי הספרי נלקחים מהכיור. על זה לעניות דעתי אין חולק. אנחנו יודעים שיש דעה שהמים הנשפחים אינם קדושים ומותר לגבל בהם תתית. מסכימים? עומדת בפנינו שאלה בציר הזמן, ובשאלה מהותית, איך פקעה הקדושה? הלכנו באחת משתי דרכים. דרך אחת, שאני מסכים שהיא יותר מצלצלת ברמב״ם, והיא גם הדרך של הגריז, שהוא בא ואומר, שמרגע שהמים נהפכו להיות מי סוטה, הם אינם קדושים. ואני עצמתי וטענתי, שדווקא לשיטה הזאת, משמעות המים קדושים מתעצמת. כי אם מי סוטה לא קדושים, למה אני צריך לקראת אותם בקדושים? כי זה בא לומר לך שבנקודת הראשית העולם הוא קודש, ואת מי הסוטה תיקח משהו שהוא קדוש, והוא מתחלל, מתי הוא מתחלל, מתי הוא נהיה לא קדוש? ברגע שאני לקחתי אותו למי סוטה. כלומר, לקחתי מן הכיור מים קדושים, וכרגע הם לא קדושים. שנייה אחת, אפשר להבין שפקיעת הקדושה ששמים את האפר, אפשר להבין שפקיעת הקדושה באפקייטה של היד של השקיית הסוטה. אלה כמה דרכים. כל זה תלוי בשתי הברייתות שיש בירושלמי, ובביאור כל ברייתה איך אני מבאר אותה. כן, יוחאי.
אם אומרים שהקדושה
כל כך
ברייתה שנוצרת המים והסוטה, אני חושב שהסוטה היא כבר לא פוגשת בקודש. היא כבר מקבלת מים...
לכן אני מעדיף את הדרך שאני נוקט בה, מה אתה רוצה? זה הרווח, אתה מקשה קושייה טובה, והדרך שאני נוקט בה הם קדושים, עד היד, ומה היד? השקיעת הסוטה, קושייה היא לא עליי, קושייה שלך זה על הרמב״ם, על הגריז, על הרב נריה, שגם אני חושב שהם צודקים בצד אחד, אני לא אומר שהם לא צודקים. ההצגה שאני מציג, על פי יסודות מוצקים במסכת מעילה, אז אני חושב, הצגה מדהימה בביאור העניין פה, ובביאור העניין של הלינה. כן.
אבל בשיטתך, למה עכשיו עושים את זה בעלה, למה לא
עושים את זה? כי אני אענה לך. קורבן השם, יש לו חיות עצמית. מאיפה אני יודע שיש לו חיות עצמית? שיש השם תלוי. אם אתה חוטא או אתה לא חוטא. והרמב״ן העריך באופי קורבן אשם, ואני מוכן לבנות מערכה שלמה על השאלה שלה. זה לא קשה. עכשיו, בנקודה הזאת של הפקעת הקדושה, יש לכאורה, ויש לכאורה עוד שאלה, את המים האלה אני מוציא מחוץ לעזרה, כי איפה משקים את הסוטה? איפה היא? במקום קדוש או במקום לא קדוש? אבל שמשקים אותה זה קדוש או לא קדוש? לא קדוש. אז יש דין יוצא, ואם יש יוצא זה לא קדוש, זה נגד כל המהלך. בפרה אדומה כתוב במשנה, פרת חטאת ששחטה שלא לשמה, קיבל ביזה שלא לשמה, או לשמה ושלא לשמה, פסולה. באיזה מכשיר? ושלא רחוץ ידיים ורגליים, פסולה. מוריי ורבותיי, יש דין קידוש ידיים ורגליים בפרה אדומה. תרשו לי לא להאריך, סוגיה בזבחים שלמדנו אותה. יש פלא גדול, למה צריך קידוש ידיים ורגליים בפרה? הרי פרה זה בהר המשחה. ומה שמתקדש בכלי שרת, ביציאה נפסל. אז מדוע זה לא נפסל? ואני יודעתי, התשובה היא פשוטה. ברגע שלקחתי את המים למטרת פרה אדומה, אין פסול יוצא. וזה מה שאנשים מסתבכים, ואני אגיד לכם למה אנשים מסתבכים. אנשים מסתבכים כי הם חושבים שפסול יוצא הוא לא דיפרנציאלי. מי קבע שפסול יוצא הוא לא דיפרנציאלי? ביחס לפרה אדומה. ובאמת, יש שאלה, האם קידוש ידיים ורגליים בפרה זה מדאורייתא או מדרבנן? אני לא רוצה כרגע להאריך. פשט הדברים ברמב"ם בוודאי שזה מדאורייתא. אז למה צריך לקדש ידיים ורגליים? כמו שהרמב"ם פוסק שלינה פוסלת בקידוש ידיים ורגליים, יציאה פוסלת בקידוש ידיים ורגליים. מה התשובה? יציאה, קידוש ידיים ורגליים לצורך פרה. אין בו דין יוצא. כי זה הדין של פרה אדומה. זה דין עצמאי. טוב, בואו, אפר, חשוב לי להגיד משהו חשוב על האפר. כתוב בכלי חרס, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן ניקח הכהן.
רגע הרב, מה עם הלינה?
עם מה?
לינה. שיטת הרמב"ם בלינה, שמצד אחד אין קדושה, מצד שני יש לינה.
הרמב"ם פוסק שמצד אחד אין קדושה. טוב, לשיטתי אין בעיה, לשיטה השנייה באמת יש בעיה. לשיטתי אין שום בעיה. לשיטתי הכל יוצא מצוין. והלינה במים זה בשלב קודם. אז זה אני לא יודע, צריך לבדוק. תרשו לי לומר משהו אחד על האפר, שנייה אחר. לא אי אפשר, הלשון בפשטות זה כמו שהרב נרי יצא. למה הלשון? הרב נרי, אתה ענה לי מיכאל. למה ברמב"ם?
כתוב תמיה אני אף על פי שכבר נמחקה מגילה. כן, נכון, אבל אם היא לא נמחקה. השדים של מה משפחים שאין להם קדושה, זה בגלל מה למה אפשר לדעת לפני המחקה.
מה כתוב מה הם קדושים?
הרב נריה, יש לך תירוץ אבל על השאלה של הרב נריה, של הרב עמיחי. הוא שואל, למה יש לינה לפי הרמב״ם? כן, אבל לפי המהלך שלי זה לא בעיה, ואם נסביר ברמב״ם שאין בהם קדושה, הכוונה עכשיו אין בהם קדושה. וזה, לא, ברגע שפקע היד אין בהם קדושה. זה לא מוחלט נגד. אמרתי אני נוטע, אני לא בטוח שאני חוזר בי ברמב״ם, אני לא בטוח. ואולי בגלל הקושיה שלך אז אני אתאמץ יותר להכניס את דבריי בתוך הרמב״ם. כי זה פותר את כל הבעיה בצורה מדהימה. טוב, בואו תרשו לי, על האפר יש לי כמה דברים חשובים. אני לא בא כרגע לפתור, אני רק רוצה להסביר. אפר, האדם נברא מאפר, ויש אפר שזה, בפרה אדומה יש אפר, ובכל זאת קוראים לזה אפר. לדעתי זה לא במקרה, זה מהותי. אם אתם רוצים תראו את התורה העמוקה של האדמו"ר הזקן בליקוטי תורה, יהיה לכם פתרון לזה, תרשו לי לא להתעכב על זה, בסדר? אני רק מאיר מבחינה פילולוגית עסק מאוד פשוט. מן אפר אשר יהיה בקרקע המשכן ייקח הכהן מנתן אל המים. השאלה באמת למה זה קרקע המשכן? אומר הספרי, ומן האפר אשר יהיה בקרקע המשכן, מגיד הכתוב שאם לא היה שם אפר, מביא אפר ממקום אחר ונותנו למקום, מפני שהמקום מקדשו. אני רוצה להסביר את זה. מה זה המקום מקדשו? הרי יש דין שהוא צריך להיות קרקע המשכן. אני רוצה להגיד שהסברה, שהחזוני שמר אותה בסוגיות שאנחנו לומדים בזבחים, סברה מדהימה. האם קרקע המשכן חייבת להיות מדובקת? השאלה הזאת מתגלה בשאלת רצפת העזרה. מה קורה אם אבן אחת נדלדלה? האם זה צריך להיות דבוק? אומר החזוני, סברה מדהימה, שהאפר ברגע שאני שם אותו על האדמה הוא מחובר. הוא לא מחובר כי הוא דבוק, כי ההר יש בו אפר ואבנים, כל מה שנמצא עליו הוא חלק מההר, כל מה שנמצא על הקרקע הוא חלק מן הקרקע, אין צורך להדביק אותו, אין דבר כזה. לכן אמנם הלשון של הספרי המקום מקדשו, אני לא בטוח שצריך להגיד המקום מקדשו, ואולי זה הכוונה של המקום מקדשו, הוא נהפך להיות חלק מהקרקע. ואת הסוגיה על האבן אני אסביר יותר מחר בשיעור בזבחים, אבל עקרונית כל מה שנמצא, ולכן אם אין שם אפר אז אתה מביא אפר. איסי בן עקביה אומר להביא את קרקע בית עולמים. זה החידוש הזה, להביא את קרקע בית עולמים. שאלו בצדק הראשונים, התוספות, מה יצר לרבות בית עולמים? אמר פרק בית דשבות, אם משכן יקרה מקדש, ומקדש יקרה משכן. אותו דבר, תימה גדולה, מפיק קרה ממשמעותי. באמת שאלה מאוד גדולה, איזה מין דבר זה? אתה הולך ואתה מחדש לי שגם בית עולמים? ואני יודעתי התשובה היא פשוטה כשמש. במשכן הרצפה היא קרקע, במקדש הרצפה מרוצפת. הייתי יכול לחשוב שהדין לקחת מקרקע המשכן הוא דין במשכן ולא במקדש. אני מתרץ את קושי התוספות בפשטות מאוד. באוהל אין ריצוף, בבית יש ריצוף וצריך לעמוד על מעמד הריצוף. זאת הסיבה שאיסי בן עקביה צריך לבוא ולחדש. איסי בן מנחם אומר, אם המטמות ומה קלה עשה בבית המקדש כמשכן, סותר חמורה, דינו שנעשה בבית המקדש כמשכן. מה התלמוד לומר מן האפר אשר בקרקע המשכן גר? לקחו לתם עם האפר שריפת החטאת, נאמר כאן אפר, למען אפר, מה האפר האמור כאן? על פני המים, אף להלן על פני המים. הלן אם יקדים אפר למים יצא, אף כאן אם יקדים אפר למים יצא. כל זה אני לא הולך להאריך בעניין הזה יותר. רק שנייה אחת, שנייה אחת. תנו לי רק לגמור ואני אתן לכם לשאול כמה שאתם רוצים. עכשיו יש פה דיון שלם, שאני לא, בגלל קיצור הזמן, אני לא אאריך בו, על אם אני צריך לשים את האפר בתוך קרקע המשכן, לא צריך לשים את האפר בתוך קרקע המשכן. ויש רשי, ויש בח, ויש תוספות, ויש דיונים שלמים על זה, אני מניח שאתם ראיתם את כל הדיונים על הדבר הזה. עכשיו בואו ברשותכם, אני רוצה להתייחס, וזה נראה לי, דרך אגב, זה בית הבחירה, שאני לא מבין אותו, המעלה, מה היה בצפון העזרה? מה קרה לו? זה בהיכל! מי שיכול להסביר לי, זה טעות סופר, נראה לי. תרשו לי להתייחס כי זה מהותי מאוד. יש דיון שלם והרמב"ם פוסק את זה, לא יחפור בקרדום בהיכל ויוציא עפר, שנאמר אשר יהיה בקרקע המשכן, ואם חפר והוציא עפר קשה. בואו תראו את הגריז פה גם כן. ומקום היה שם עמה על עמה, וטבלה של שיש וטבעת הייתה קבועה בה כשהוא מגביה. הנה בפשוטו נראה דלא היה בזה חיסרון ברצפה, משום דכך היה צריך להיות. דברי אלוהים חיים. ממש, אני ממש מזדהה איתו. הרצפה שהיא לא מודבקת, שיש בלטה מתנדנדת, יש בעיה. אבל ששמים כיסוי שנועד לפירוק, אין שום בעיה. זה רצפת המקדש. כך צריך להיות. צודק הגזר. אבל יש לו בעיה של כיבוד הורים. אבל לפי המפורש בחידושי הגרח, לי אין את הבעיה הזאת. אתם יודעים שפעם היה ישיבה של בנשקים, בנים של קדושים. וכל אחד אמר דברי תורה בשם אבא שלו. אחד אמר דברי תורה בשם אבא שלו האדמו"ר, והשני הרבא שלו הדיין, והשני אבא שלו הרב, והרביעי אבא שלו הראש ישיבה. בסוף הגיע תורו של הגאון אורי צ'ובר. אמר אורי צ'ובר, תקשיבו, אבא שלי לא לימד אותי כלום. הוא היה אופה לחמניות. אבל דבר אחד הוא לימד אותי, שלחמניות טריות יותר טובות מלחמניות ישנות. שמעתם? אז כולכם יכולים להיות הרוגי צ'ובר. אבל לפי המפורש בחידושי רב חיים, מה? לפי המפורש בחידושי רב חיים, דעד נקרא אבן פסול, אין זה משום קלקול ברצפה, אלא משום דלא חי לקדושת מקדש רק במחובר לארץ. ומשום דקדושת מקדש היא קדושת מקום, דכתיב המקום אשר יבחר השם, שאינו רק בארץ ולא במטולטל. משום מה היא פסול בנקרא אבן, משום דאין כאן קדושת מקום. מוריי ורבותיי, אני רוצה רגע לנתק את דברי רב חיים מזה. מוריי ורבותיי, אני לא מסכים הרב חיים הזה מההתחלה ועד הסוף, ואני חושב שהחזון איש צודק. אינני חושב שבשביל קדושת מקום צריך הדבקה, לא היה ולא נברא. ברור לי שאם יש אדמה שלא מודבקת, האפר שמביא מבחוץ הוא קרקע המשכן. אז מה נעשה עם מחר נדון בזה יותר, מאבן שנדלדלה? אבן של רצפה שנדלדלה היא לא רצפה, ואם היא לא רצפה היא כבר לא חלק. ועל זה יש מחלוקת, אם זאת אבן הזאת אנחנו ודאי ניקח אותה אז זה ודאי חוצץ, ואם אנחנו רוצים לחבר אותה אז יש מחלוקת. זה הדיון בגמרא בזבחים. אבל עקרונית אין דין מגע. ברגע ששמתי רצפה אז זאת הגדרת רצפה, וברגע שיש טבלה זאת הגדרת טבלה. אומר הגריז בחידושי הגאון רב חיים, תראו איזה כיבוד דורים יש לו, דעד נקרא אבן פסול, אין זה משום קלקול ברצפה, אלא משום דלא חי לקדושת מקדש רק במחובר לארץ, משום דקדושת מקדש וקדושת מקום, דכתיב המקום אשר יבחר השם. מחר אני אעריך בזה יותר, בשאלה הזאת בשיעור בזבחים. שאינו רק בארץ ולא במטולטל, ומשום אחי פסול בנקרא אבן, משום שאין כאן קדושת מקום. אם כן, הכי נעמי חסרה הקדושה, מאחר שהוא תלוש, ואין על מקום זה קדושת מקדש. ודוחק לומר, במקום זה לא היה קדוש בקדושת מקדש. וגם קשה לחלק ולומר, דווקא בעזרה אמרינה נקרא אבן פסול, אבל לא בהיכל. פרד גם אצל המזבח היה גם כן המעלמה, וטבלה של שיש, וטבעת הייתה קבועה בה, שבו יורדים לשיטין, ומנקים אותו. וזה לא היה צריך עיון. אני לא יודע מי כתב את זה פה, ועל כוחה. זה לומר, דמיין שהטבלה הייתה מחוברת, רק שלקח אפר היה הוקרע מחיבורה. לא, אבל לא נברא. מה, כל פעם שאני לוקח אני צריך לעקור? יש טבעת, כל העניין שזה היה רמה מהירה. אלא זה בנוי ככה, כמו להבדי אלף אלפי הבדלים, כיסוי של ביוב. כיסוי של ביוב, של ביוב טוב, אני יכול להרים אותו ולא לשבור את החיבור. ואם אני צריך לשבור, משהו לא תקין פה. להבדיל אלף אלפי הבדלות, הטבלה הזאת היא חלק, וברור לי שרב חיים לא צודק. יש לי שאלה, האפר הזה זה קרקע המשכן, איך הוא קרקע המשכן? הרי האפר הזה הוא סטחון, ואסור לי לקחת ולשבור אותו עם זה, מלכתחילה. אז אם אפור הוא לא קרקע המשכן? ברור שהוא קרקע המשכן. כל הדין הוא דין ברצפה, אין דין שרצפה צריכה להיות, אין דין שצריך להיות מחובר, יש דין בהגדרת רצפה. בלטות מתנדנדות זאת רצפה פגומה, ולכן היא לא ראויה למקדש, וצריך לדון למה. אני אדון בזה פעם אחרת. לכן אני לא מסכים את זה. הרוגית שובר, אני אף פעם לא מבין מה הוא רוצה. איך אמר רב מאיר שמחה, הוא מביא 50 עיין, 48 לא נכונים, שניים נכונים, הבא שלי שאני לא יודע איזה שניים נכונים. ברור לי שהרוגית שובר התכוון למה שאני אומר, והוא מקשר את זה לסוגיה בזבחים בדף כף דלת, שאנחנו נדון בזה בהמשך. עכשיו, תראו, הרב אלישי כותב, יכול לפור בקרדומות אשרי כיצד יש שם ואין שם תן, מפשטות העניין נראה, אין שום עיכוב אם יחפור בקרדומות, ואם יש שום קלקול קרקע המקדש, לכאורה אין כאן שום קלקול, שהרי שימו לו מקום, כל מה שמבואר כאן הוא שאין דין שיחפור שם, אלא יכול להביא מבחוץ. אני לא חושב. אני חושב שהדין הוא אפר. מלכתחילה הדין הוא אפר. נכון שאם אני חופר בקרדום הוא נהיה אפר. אבל אז אני מאבד את מונח האפר. האפר ביסודו הוא חלק מהקרקע והוא אפר. זה דין באפר, אני ממש לא מסכים עם הדברים שהוא כותב. בואו נסכם רגע מה שיש לנו. יש לנו דין מים ויש לנו דין אפר. דין המים הם קדושים ודין האפר זה קרקע המשכן שהוא קדוש. אני לוקח שני דברים של קודש, את המים הקדושים מהכיור ואת אפר של קרקע המשכן. השילוב בין אפר למים נמצא גם בפרה אדומה, וברור שאנחנו צריכים לפצח מה זה. יש מדרש תנחום המוזר שלא פיצחנו אותו עדיין, הגמרא מניסתה לפתור, ובאמת ברור שיש פה חיבור גדול. ברור שהאפר זה דבר שממנו נברא האדם, זה כך כתוב בפרק ב' בספר בראשית, וברור שהמים הם גם מרכיב ועד יעלה מן הארץ וישקע את כל פני האדמה, וישקע את כל פני האדמה. יש פה שני מרכיבים בראשיתים של בריאת האדם, ובדיקת הסוטה היא על ידי שני המרכיבים הבראשיתיים של בריאת האדם. צריך עוד להרחיב יותר, כרגע אין לנו זמן. כן, שמה היה. ומה? נו. אני יכול לא חושב שהיא רועדת. אם בנו אותה כמו שצריך, אז הטבלה הזאת לא רועדת. היא מכסה, כך נעשה את הרצפה האידיאלית, והדברים של רב חיים שהרצפה חייבים להיות מחוברים, זה לא דין בקדושת מקום כפי של רב חיים. זה דין בהגדרת רצפה ובהגדרת טבלה. הדין הוא שהיא לא מודבקת, ולהגיד כמו שכתבו שם שהדביקו אותה ופרקו אותה, זה לא מתחיל, זה לא היה ולא נברא, זה דבר שהוא בלתי אפשרי. אני חושב שרב חיים צודק שהרצפה צריכה להיות דבוקה, אבל זה לא מדין קדושה, אלא בשביל להכיל צריך גדר רצפה, ורצפה היא לא אבנים מדלדלות שנדבר. מחר אני אעריך יותר בדין הרצפה, בסדר? בעזרת השם.